בפרק השישי יש לנו עוד שבעה פרקים באמצע. וצריך להבין, ולכאורה, גם לביאור זה, אתם זוכרים מה שגמרנו שבוע שעבר, אמרנו שהפיקח בוחר במלך לא בגלל שזה כדאי, אלא בגלל שזה המלך. או יותר אנחנו נגיד, לא בגלל שזה כדאי, אלא בגלל שזה האמת. ככה דיברנו. זה היה המוטו של כל השיעור. גם לביאור זה שבחירת הפיקח במלך הוא לא מצד התועלת שיהיה לו מזה, אלא מצד מעלת המלך, שלכן הוא מוותר על ריבוי ההשפעה הבאה על ידם, על ידי השרים. כן? וכל זה, אז אף על פי כן, יש עדיין, יש כאן איזשהו, איך קוראים לזה, יש כאן איזשהו מוגבלות במעלה של הפיקח. מה המוגבלות במעלה של הפיקח? בחירתו במלך היא מצד השכל. ומכיוון שכול הוא מתחלפין, ומלכה לא מתחלף, ראוי לוותר על ריבוי ההשפעה הבאה על ידי השרים, ולבחור בהשפעה המצומצמת שבאה מהמלך. זאת אומרת, זה לא כדאי מקיות, אבל יש כאן איזה היגיון, זה בא מצד ההיגיון. ההיגיון, היגיון של אידיאליסט, אבל היגיון של אידיאליסט אומר שהמלך הוא יותר חשוב מה שהשרים שמחלקים צ'ופרים, כמו שאומרים. בסדר. אבל במדרש, אם נסתכל כל זה, אם נקרא את המדרש של עצמו, אבל אם נראה את הפסוק שבתחילת המדרש, המדרש מצטט פסוק מהתנך, ועל זה הוא בונה מסביב את כל המשל. מהו הפסוק? חלקי השם אמרה נפשי. זאת אומרת שיש כאן איזו בחירה נפשית, לא בחירה של שכל. וזה, לזה עדיין לא הגענו. כמה שעלינו וחיפשנו עומק יותר ויותר, עדיין לא הגענו לזה שזה בחירה נפשית. הגענו רק שהשכל שלו בנוי אחרת מהשכל הרגיל של בני אדם. השכל הרגיל של בני אדם מחפש את התועלת. והשכל של הפיקח מחפש את האמת. אבל עדיין לא ראינו שזה משהו נפשי. זה לא קושיה כל כך גדולה, אבל הוא מפתח את העניין. מה תהיה התשובה? זה פשוט. שזה שהשכל מחפש את האמת, זה בגלל נטייה נפשית. זה פשוט שזה כך. הוא לא רוצה להגיד כאן חידוש גדול. רק הוא רוצה לבנות על זה משהו. אז קודם כל, הוא אומר את זה, את הדבר המובן מאליו הזה, שכל אחד מבין. הוא אומר אותו כדי שנבין את ההמשך. ומזה שמקשר במדרש עניין זה, ענה נסיב מלכה, עם חלקי השם אמרה נפשי, משמע שזה שישראל בוחרים בקדוש ברוך הוא, הוא מצד הנשמה שלמעלה מהשכל. בסוגריים הוא מזכיר שהנשמה נקראת חלק השם, ובשירת האזינו כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ונקודת הביאור בזה, דשכל האדם כמו שהוא מצד עצמו, לולא הנטייה הנפשית הזאת לחפש את האמת, מכריח לרצות רק בזה שטוב לו. הוא מצליח לאדם באופן רשמי, הוא שכל של כדאיני. זה בדרך כלל, למרות שזה לא בא מהשכל. השכל הוא אובייקטיבי. אם ישאלו בן אדם, פצצה צריכה ליפול על איזה בניין. אחד מהשניים, אתה מחליט, אתה קובע. במקום אחד יש 20 איש, במקום אחד יש 200 איש. הוא מיד אגיד, זה עדיף שירגו 20 איש, נכון? יגידו, אחד מה-20 זה אתה. אז כבר... אם היו אומרים את זה מראש, אז מיד היה מוצא איזה תירוץ. עכשיו סינדלו אותו, כמו שאומרים. אבל יש בעיה. זאת אומרת, השכל נשאר אובייקטיבי. כאן הוא מדבר על שכל שהוא לא אובייקטיבי, כי רוב השכל שעל ידו נעשה את הבחירה של בני אדם, השכל המעשי, השכל של ההתנהגות, הוא בדרך כלל לא שכל אובייקטיבי. אני יכול לספר לכם סיפור, אם מותר, סיפור קצר. זה קרה לי פעם, פלא. ראיתי מישהו עושה דבר לא טוב. וככה, לא ראיתי, הוא עמד עם הגב, הוא ניהל שיחה בבית כנסת באמצע קבלת שבת. עמד עם הגב לכולם ועשה שם איזה חבורה, איזה מעגל של אנשים וסיפר להם משהו. זה נורא רגיז אותי. ומאגב קלטתי שזה פלוני בן פלוני, וזה... אחר כך הוזזתי פה אחורה, ראיתי את הפנים שלו, ראיתי שזה מישהו אחר. ראיתי שזה מישהו אחר, פתאום זה היה משהו, זה היה כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה משמיים, שאני מלמד להכיר את עצמי. פתאום ראיתי שאני לא כועס עליו יותר. אמרתי, אם ככה, זה לא בסדר, צריך לבדוק את זה, מה זה, מה הולך פה? שניהם עשו את אותו דבר. אז למה אם זה ראובן אני כועס, אם זה שמעון אני לא כועס? קודם הייתי בטוח שאני כועס עליו בגלל שהוא מדבר בבית כנסת באמצע קבלת שבת. עכשיו פתאום הבנתי שזה יש לי איתו איזה חשבון. אז עשיתי שטופ, הפסקתי להתפלל, התחלתי לחשוב, אני לא יכולתי להשלים עם זה. נזכרתי שכמה שנים לפני זה הבן אדם הזה פגע בי. ואני הייתי בטוח שאני סלחתי לו... והשני, זה שבאמת היה שם, ובאותה תקופה הוא היה צריך ממנה איזה פרויקט, אז הוא בא להכניף לי, וזה הגיל אותי, החנופה שלו, אבל זה נכנס באיזשהו מקום. עובדה שכבר כמה שנים, ברגע שראיתי שזה הוא, אז פתאום לא כעסתי עליו יותר. זאת אומרת, השכל שלנו הוא שכל באופן רשמי אובייקטיבי, אבל יש מעט מאוד אנשים שהשכל שלהם אובייקטיבי. בדרך כלל, השכל בנוי על אסוסיאציות, על קטעי זיכרונות, על מישהו שדומה לסבא הסמכותי שהיה לי, אז אני לא יכול להמרות את פיו, ונראה לי שזה הגיוני. מי שהתעסק עם פסיכולוגיה מכיר את זה, זה בכלל, זה דבר. אז איך בכל אופן יש כוח בכלל לבחור בטוב אם ככה? השאלה עכשיו שאלה קרדינלית, זה לא רק המשל הפרטי הזה של המדרש עם הפיקח. איך בכלל אנחנו סומכים על כוח הבחירה שלנו? זה בשביל זה הוא מביא את כל העניין. וזהו שאומות העולם בוחרים בעשרים, אף שגם הם יכולים להבין שהמלך הוא העיקר. הרי זה שכולם מתחלפים והמלך לא מתחלף, זה חשבון פשוט. רק אומות העולם בוחרים בשרים, בשמש, בירח, אני לא יודע במה, כי להיותם בבחינת יש, הם קיימים, הם חשובים בעיני עצמם, זה המושג של יש. אינם רוצים לוותר על התועלת שיהיה להם, על ידי שיקבלו מהשרים, הם צריכים תועלת. אז זה כבר עובד על השכל שלהם, זה משנה להם, זה בעצם הסוד האמיתי של שוחד שמעוות את השיפוט. זה לא שוחד כמו אצל הטורקים, שנותנים כמה לירות ומקבלים פסק דין. יש שוחד שהוא משהו אחר. היה במרוקו, מספרים, היה... בדיוק באותה תקופה היו שני שופטים בעיר, היה את הקאדי המוסלמי ואת הרב היהודי. אז המוסלמי לקח שוחד, סיפור מלפני 200-300 שנה, הוא לקח שוחד, זה היה משהו נורא, והרב שהיה באותו עיר, באותה תקופה, כשהוא ישב לדין תורה, הוא היה מכסה את הפנים עם טלית עד פה, כדי שהוא לא יראה מי עומד מולו, אולי זוג העיניים של אחד מבעלי הדינים הוא יותר מרשים, ולכן אולי זה נחשב לשוחד. עד כדי כך. והאנשים, היהודים אמרו, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה... יהודי, אני ראיתי, זה סיפור מודפס, ראיתי זה פעם מניצוצות. את הסיפור הזה, וזה... כתוב שם שמות. זה משהו היסטורי. על כל פנים, שוחד זה לאו דווקא העניין של לשלם כסף. שוחד יכול להיות כל דבר, כל דבר שמטה את השיפוט בצורה לא רלוונטית. יש לפעמים שבן אדם עושה את החשבון, הוא לא מרגיש אפילו, אבל הסוף של החשבון יצא שזה משהו לא יהיה לו נוח. אז כבר כל החשבון מההתחלה מתחיל להיות אחרת. אז, אבל וזה שבישראל ישנה הכרה שצריך לוותר על התועלת והמציאות שלהם ולבחור באלוקות, זה בא מצד הנשמה או מצד הנשמה. עוד פעם בסוגריים, חלק השם. שבחירתה באלוקות היא בחירה עצמית של למעלה מהשכל. זה ביטוי של בחירה עצמית, צריך להבין את זה. הבחירה עצמית זה כמו שאף אחד לא יגיד, אני אוהב את אמא שלי בגלל שהיא... כל אחד אומר, האמא שלי היא האמא הכי טובה בעולם, בדרך כלל. יש מקרים יוצאים מן הכלל הפוכים לגמרי, אבל בדרך כלל, אז מה, אף אחד לא יגיד, אני אוהב את האמא שלי בגלל שהיא משהו מיוחד. אני אוהב את האמא שלי כי אמא שלי. אני חושב עוד יותר, בן אדם אוהב את עצמו. נגיד, אני אוהב את עצמי, זה מגיע לי, אני יודע מה הייתי. אז הקדשתי, נתתי, תרמתי, זה, בחור כזה צריך לאהוב. אף אחד לא עולה בדעתו בכלל. מי שאומר לך שלום. אף אחד לא עולה בדעתו בכלל דבר כזה. בגלל זה אני אוהב את עצמי, בגלל שתרמתי, בגלל שפעלתי, בגלל שעשיתי, בגלל ש... מה פתאום? להפך, אם ישאלו בן אדם למה אתה אוהב את עצמך, אז יגיד למה לא. זאת אומרת, לא צריך לחפש סיבה בשכל, לאדם שלא אוהב את עצמו, צריך פסיכולוג. לא צריך סיבה בשכל, ובדרך כלל גם זה שהוא לא אוהב את עצמו, זה בגלל שהוא אוהב את עצמו, לכן הוא לא אוהב את המצב שלו. ברור שבן אדם לא אוהב את עצמו, הוא באמת לא אוהב את עצמו. אם הוא לא אוהב את עצמו, לא היה אכפת לו, אז אולי היה מתוסכל. אז ראינו עכשיו בשתי הדוגמאות האלה, ראינו ש... דיברנו על אדם שאוהב את האמא שלו, אדם שאוהב את עצמו, ראינו שיש בחירה לא מצד השכל, הוא לא אוהב את עצמו בגלל... מה הוא שכל? זה לא תמיד שכל, זה יכול להיות שכל, לב, לא משנה, זה בגלל סיבה. הנקודה היא סיבה. שאני אוהב מישהו, נראה לי, הוא סימפטי לי. כן? מישהו תוקע לי זוג עיניים סימפטיות ואני מתחיל לאהוב אותו. יש לזה סיבה. יכול להיות שאם היה לו איזה פוקוס אחר בעיניים, לא הייתי אוהב אותו כל כך. יש לזה סיבה, למרות שהסיבה היא לא בדיוק שכלית, אבל הוא קורא לזה שכל. אבל יש לפעמים שאני אוהב מישהו לא בגלל שהוא תוקע בזוג עיניים נבונות או משהו כזה שמדברות, אלא שאני אוהב מישהו בגלל שיש איזה קליק שאנחנו לא יודע. יש כאלה שטענים זה מהגלגול הקודם, ויש כאלה שאומרים שזה לא, זה מאותו שורש נשמה בכלל. עכשיו, כשיהודי אוהב את השם, אז האהבה האמיתית, אנחנו לא מרגישים את זה. לנו יש סדר של אהבה מלאכותית. איך אוהבים את השם, מתבוננים בגדולתו, מתבוננים בחסדיו שהוא עשה איתנו. אבל כשאנחנו, אם נקלף את כל הדברים האלה, אז יש בפנים, יש אהבה להשם שהיא ממש כמו אהבה שאדם אוהב את עצמו, אין שום הבדל. זה נקרא בחירה עצמית, כי למעשה הוא בוחר בעצמו. הוא לא בוחר בגלל משהו, אלא בגלל שככה זה, זהו זה. עכשיו, הבחירה העצמית הזאת, היא, השכל לא קורא אותה. הוא לא קורא אותה. הוא יכול להיות מושפע ממנה, אבל הוא לא קורא אותה. מה? הוא לא מזהה אותה. הוא מפספס אותה. הוא יכול לא להיות מודע אליה. זה יכול להיות מונח בפנים 20-30 שנה שבן אדם לא ידע כמה הוא אוהב את השם. יכול להיות שהוא כן ידע, יכול להיות שהוא ידע, שיתפתף לו משהו, אבל השכל הוא לא כלי לתפוס עוצמה כזאת. הלב כן, בלב הוא יכול להרגיש את הכל, אבל בהכרה, בשכל, אבל מצד שני ההכרה יכולה להיות מושפעת. זה שאנחנו רואים ששכל של אדם פשוט, כמו שתיארנו קודם, שהוא עובד על רמה של כדאיות, כן, הוא מקבל שוחד והוא לא יודע שהוא מקבל שוחד, והוא כל הזמן מחפש לעשות מה שטוב לו, לא מה שטוב, מה שכדאי לו. ואף על פי כן, פתאום הוא לפעמים, לא יודע, יש רגעים שהופך להיות אידיאליסט, והוא מחפש את האמת. מחפש את האמת בגלל האמת, זאת השפעה של הנקודה הפנימית של הנפש על השכל. השכל לא מודע לזה, אבל זה שהשכל, זה כאילו כיוון מרחוק. לפנימיות? הנפש מתחברת אל השכל. הנפש שהיא יותר גבוהה מהשכל. מה? השאלה, לכל השאלות האלה יש מפתח אחד. המפתח הוא איפה אנחנו. זאת אומרת, כשבן אדם אומר אני, הרמה של ההכרה שלו, הרובד הזה שלו הוא קורא אני, איפה הוא נמצא. אז הוא יכול להימצא בהרבה מקומות, הוא יכול להימצא למטה מהשכל. והשכל שולח לו הערות. השכל הוא למעלה ממני, אני מדשדש בביצה. כן? אדם שהוא בעל תאווה, או בעל כעס, או כל כך יצא בזה, זה כל המהות שלו. זה לא כל המהות שלו, אבל בגלל שהוא כרגע במצב הזה, אז השכל הוא מעליו, והוא מקבל מהשכל. אדם כזה, הוא מתחיל ללכת בעקבות השכל, הוא עלה בדרגה. יש אדם שהאני שלו מזדהה עם השכל. זה כבר נדיר. וישבן אדם כזה, השכל מחייב אותו. השכל מחייב אותו. אבל השכל הזה שמחייב אותו, וזה נדיר, בן אדם שהשכל מחייב אותם, אם האנושות, השכל היה מחייב אותה, אף אחד לא היה מאשן, אף אחד לא היה שותה, אף אחד לא היה עושה תאונות דרכים, אף אחד לא היה נוהג בעייפות, אני עכשיו לא מדבר על תורה ומצוות. שהשכל יחייב את האדם בהתנהגות שלו ביום יום, זה די נדיר.
זה מה שאמרת קודם, שהשכל אובייקטיבי.
לא, אפילו שכל לא אובייקטיבי. אפילו שכל לא אובייקטיבי, שכל תועלתי. כן, השכל של התועלת. אפילו לפי השכל של התועלת לא הולכים. ודאי שהרבה יותר תועלת זה לא לעשן ולא לשתות ולא לצרוך סמים ולא כל... זה הרבה יותר לתועלת האדם, הוא לא עושה טובה לאף אחד. הוא עושה טובה רק לעצמו. הוא פשוט מפסיק להתאבד. ואף על פי כן, אנשים לא לוקחים את זה בחשבון. ברגע שבן אדם עולה מלחיות בעולם שלמטה מהשכל, אל הרובד של השכל, אפילו של השכל הלא אובייקטיבי, של השכל הפשוט, אז זה כבר עלייה בדרגה. אחר כך כשהוא עולה ברמה והוא נמצא בתוך השכל האובייקטיבי, אז הוא עולה בעוד רמה, ואז יש לו נוגע בטפטוף של הנפש, של הנפש. הוא נוגע בטפטוף. עכשיו אם הוא יעלה בעוד רמה, אז הוא ינגע בנפש עצמה, ואז הוא יראה משם את כל הרמות שמתחת, איך שהם משקפים את הרמה העליונה שלו. זה ברור? אז אי אפשר לאחד את השכל עם הנפש מהרמה של השכל. אפשר לאחד את השכל עם הנפש מהרמה של הנפש. וזהו, וזה באמת מה שהיה, זה תמיד היה ויכוח בין המקובלים לפילוסופים. אז לא מדבר על הרמה הפילוסופית, הוויכוח הפילוסופי היה ויכוח פילוסופי. אבל הוויכוח הנפשי, הפסיכולוגי, זה בעצם, הפילוסופים רצו למפות את כל העולמות, זאת אומרת, להיות בעולם של השכל, בעולם של שכל אובייקטיבי כמובן, ומשם להסתכל על הכל. וזה פשוט לא הולך, כי משם אתה יכול להסתכל רק על המדרגה שלך ועל מה שמתחתיך. אתה לא יכול להסתכל מנקודה מסוימת על משהו שמעליך, אתה פשוט לא רואה אותה. זהו, אז בשביל זה אני שאלתי, איזה נפש? יש לי שאלה. כי יש מושג, יש הרבה, המילה נפש, היא מדברת על כל הרובדים, והיא מדברת גם על הכל ביחד. אז אפשר להיות במקום הזה של הנפש, שהוא מתחת לשכל. והנפש מתבטאת דרך כל הדברים האלה, אבל מי שנמצא בנקודה העצמית, בעצם, זה כמו, אז הוא רואה את הכל. הרמח"ל בפרק ב' של מסילת ישרים, שהוא נותן את הדוגמה של המבוך, הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, מבוך עם גדרות חיים גבוהים, ואתה נכנס, אתה לא יודע לצאת, אתה מתפתל, ו... יש אחד שעומד על גבי האכסדרה באמצע כל המבוך הזה, והוא יכול לכוון את האנשים שנתקעו, מי שלא שומע לו. אז המשל הזה, שם הוא כותב את זה כאילו שהחכמים, ראשי העדה, הם יכולים לתת עיצה למישהו קטן יותר. אבל זה אנחנו יודעים ככה שהתורה נדרשת בכלל ופרט. אם אנחנו אומרים שהחכמים הם עיני העדה, אז יש בחינת חכמים בתוך כל אחד. יש בתוך כל אחד נביא וצדיק וחכם ומלך ו... אין בכלל אלא מה שבפרט. אם לא היה את זה בפרט, אז גם בכלל לא היה. אז אם הרמח"ל מתאר את אותו אחד שיושב על האכסדרה, עומד על האכסדרה ורואה את כולם ויכול להנהיג אותם, אז יש בתוכנו אחד כזה. והאחד הזה, זה מה שנקרא בחסידות בשם עצם הנפש.
יש לי שאלה. בעצם?
עצם הנפש.
החכם?
מה?
החכם?
החכם של מה?
החכם
במשל, החכם שם במשל, אבל לא החכם על שם האינטלקט. בשביל זה אנחנו דורשים תמיד, בחסידות כתוב, זה בא מהקבלה, שחוכמה זה הכוח של הביטול. כוח מה? ואנחנו מה? שמשה ואהרון אומרים אנחנו מה, זה נחשב תמיד לשיא של עליית המדרגות. אז הכוח הזה להיות מה אני אז זה בעצם אפשר לומר עוד יותר, אבל זה כבר מילים, זה כבר מיסטיקה, זה כבר באותה נקודה של עצם הנפש, וזה כתוב במקום אחר. אני רציתי להביא את הספר ההוא, לא יודע, שמתי אותו בארון למעלה ושכחתי. יש נקודה בעצם הנפש ששם לא תיתכן בחירה, בגלל שאם בן אדם בוחר להתרחק מהקדוש ברוך הוא, באותה נקודה הוא מרגיש שהוא מתרחק מעצמו. הוא פשוט לא יכול לעשות את זה. ולהתרחק מעצמו בן אדם לא יכול. אדם לא יכול להתרחק מעצמו, הוא יכול להתרחק מהתודעה של עצמו. אבל הוא לא רוצה. למה לא? זהו, עכשיו, השדה של הבחירה חייב להיות בתודעה הרגילה של האדם, שהיא לא מרגישה את אותה נקודה. ברגע שבן אדם מרגיש את אותה נקודה, מתבטלת הבחירה. עכשיו, היו כאלה, במשך הדורות. אז או שהם נפטרו מיד, או שהייתה להם בחירה, נדמה לי, מי כותב את זה? אני כבר לא זוכר. שאצל כאלה שהגיעו לנקודה הזאת, הבחירה שלהם העיקרית הייתה להכריח את עצמם להישאר בגוף. כי ברמה הזאת הם יכולים להשתחרר מהגוף כל רגע. וזה פיתוי מאוד גדול.
ברמה של הביטוי?
כן, וזה... הם לא, את העובדה שהם בגוף הם מקבלים כעובדה, לא כמצב נתון, כמצב שתלו בבחירה שלהם. עכשיו, הפיתוי שם הוא פיתוי הרבה יותר גדול מהפיתויים שיש לנו. לנו יש פיתויים שבאיזשהו מקום אנחנו קורצים לעצמנו שבעצם זה שום דבר. אנחנו יודעים שכל התאוות זה כלום, ואנחנו מכירים את כל תענגי העולם הזה, אנחנו מכירים איך מרגישים רגע אחרי. אז יודעים שזה כלום. אבל להם יש את הפיתוי של הדברים האמיתיים. ואף על פי כן הם נשארים, זה מסירות נפש. וזה בחירה. ויש עוד בחירה שיש להם איזושהי בחירה לעלות. זה אנחנו לא מבינים, איך שייך מצב כזה לעלות, לעלות עוד, זה אין סוף. אבל את זה אנחנו כן יכולים להבין, שיש להם בחירה לא יוצאת מהגוף, וזה הרבה יותר קשה משלנו. עכשיו, דבר נוסף, יש בחירה נוספת, רבי נחמן מדבר על זה, אצל אנשים קדושים יש להם טוב הרע מסוג אחר. מה הטוב הרע שלהם? הטוב הרע שלהם זה איך הם מסתכלים על העולם. אם הם מסתכלים על העולם בעין ימין ורואים את הטוב בכל אחד, ואז מנסים למשוך אותו ולקרב אותו, או שמסתכלים במידת הדין שהיא אמיתית, לא מדובר על מידת הדין שמחפשים חסרונות. זה מידה רעה. רק בן אדם מסתכל, הוא לא מחפש במיוחד את התור, הוא מסתכל ישר לראות את המכלול, ואז הוא יראה דברים איומים ונוראים. הוא יכול לבחור גם ככה. אבל זה האמת, אי אפשר להאשים אותו. אז יש באמת הסיפור בגמרא ש... רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערב יחד עם בנו, אז הבן שלו היה מקפיד, כל מקום שהיה מקפיד היה נדלק שם אש, אז כל מקום שהוא הזיק אז האבא היה מתקן. ככה הסיפור, כי היה מדרגה יותר גבוה. אז יש בחירה גם ברמות האלה. מה אנחנו מבינים בזה? אבל בכל אופן, הנקודה של באמת להגיע ל... זה לא לוקחים סולם ומטפסים. הכלל בזה הוא כזה, אני למעשה לא עניתי על השאלה שלך, כי את שאלת איך מחברים את זה. רק אמרתי מהו המצב. אבל... הנקודה היא כזאת, איפה שאנחנו נמצאים, באיזה רמה שאנחנו נמצאים, תמיד יש לנו עבודה לעשות. יכול להיות שאנחנו לגמרי למטה, יכול להיות שאנחנו גנגסטרים, וכל זה שאיך דיברנו פעם, כל זה שאנחנו לא גונבים זה בגלל שלא הכניסו אותנו לבית סוהר, זה הכל. אז יש לנו עבודה, מה העבודה שלנו לעשות? זה לא לגנוב מתי שאף אחד לא רואה אותנו. כן? יש דבר כזה. עכשיו, אם בן אדם עושה את העבודה הזאת בשלמות, איפה שהוא נמצא, אז לאט לאט מתחיל להתגלות בתוכו דרגה יותר גבוהה. כי זה שהדרגה יותר גבוהה לא התגלתה, זה בגלל שהדרגה הלא מתוקנת של הדרגה הנמוכה היא סתירה עליה. ברגע שהדרגה הנמוכה היא מתוקנת, היא לא מסתירה לדרגה הגבוהה, להפך. היא הופכת להיות מדרגה לקראת המדרגה. זה כמו שיש מדרגות בגשמיות. יש לפעמים מדרגות כאלה שפותחים דלת, אז פתאום נפתחים מדרגות. כשסוגרים דלת, המדרגות מתקפלות. יש רכבים כאלה. ברגע שאני, במדרגה שאני נמצא, אני לא עושה את העבודה שלי, המדרגה היא מקופלת, אני לא יכול לעלות עליה ולהגיע הלאה. ברגע שאני מתקן את המעשים שלי לפי המדרגה שלי, אני יכול לעלות הלאה. כמובן שגם צריך לזה התבוננות, וצריך חשיבה, וצריך תפילות, אבל קודם כל זה תיקון המעשים. אחר כך אני מגיע למדרגה של קצת יותר גבוה, אז עוד פעם, אם אני עושה את העבודה שלי שאני צריך לעשות עכשיו, כמו שצריך, אז אני יכול להגיע יותר גבוה. זאת אומרת, בסוף יוצא שאם בן אדם כבר נמצא ברמה של שכל, של שכל אובייקטיבי, כמו שכאן, הפיקח, אבל הוא עדיין בשכל. אם הוא עושה את זה בשלמות, מי יכול להגיד שהוא עושה את זה בשלמות? זה ממש נדירים, זה אולי, יש כמה שאנחנו מזכירים אותם אולי בסוכות שם, או שפיזים, אני יודע. איפה היו כאלה אנשים? אבל כשעושים את זה ככה, בשלמות, אז אפשר להיפתח להגיע למהות הפנימית, לעצם. ואז רואי, אז נעשה החיבור של זה, עם השכל ועם הלב ועם המעשה ועם כל הדרגות. אבל זה... לא צריך להתייאש, צריך לשאוף, צריך לדברים הכי גבוהים, כך כתוב. אבל אני צריך שני דברים, הוא צריך לדעת איפה הוא נמצא, לא לרמות את עצמו, ולשאוף, צריך לשאוף לדברים הכי גבוהים. וזה מה שאומר, בחירה זו היא לא מצד האילוי, דאלוקות, שמלכה לא מתחלף, זה לא בגלל שהאלוקים לא מתחלף והכוכבים ומזלות כל פעם יש מודה חדשה. לא בגלל זה, אלא מצד העצמות. זהו, זה אבא שלי. אני לא מחליף את האבא, לא בגלל שהאבא לא מתחלף. זה לא עניין של סיבה. וזה פועל על שכלה, זה הנקודה כאן. זה הנקודה. זה שהשכל הוא הופך להיות שכל אובייקטיבי, זה בגלל שבצורה נעלמת יש איזה טפטוף. כולם מכירים את המילה מזל, אומרים מזל טוב לאנשים, מזל, בעברית, צריך מדי פעם להיזכר שאנחנו מדברים עברית, ולמוד קצת עברית, מזל זה לשון מפעיל של נזילה, זה כמו מזיל, להזיל, מזל זה כמו מטף, כמו, יש הרבה מילים כאלה, מה? כן, מפעל, מזל. מה זה עושה? זה מזיל. זה עושה נזילה. נזילה בדרך כלל זה לא שטף מים אדיר. זה טפטוף. כשיש נזילה, יש טפטוף. וכשאומרים מזל, כשמאחלים למישהו מזל טוב, אומרים שיתפטף לך משהו טוב. שהמזל הטוב ייפתח לך. עכשיו, מה השורש של הביטוי באמת? מה השורש ברוחניות? השורש ברוחניות שיש מדרגות כאלה גבוהות, שאם הם יתגלו לגמרי כמו שהם, אם פתח הברז, אם לא יהיה תפתוף, אז אנחנו לא נוכל לקבל. אנחנו נקבל משהו שהוא הרבה מעל המדרגה שלנו, ואו שלא נוכל לשרוד, או שזה יפריע לקיים את התפקיד שלנו שאנחנו צריכים לקיים אותו עכשיו. אפילו אם כן נוכל לקבל את זה, אבל עכשיו עוד יש לנו עבודה לעשות. זה כמו שבן אדם מת לפני הזמן. הוא הולך ישר לגן עדן, אבל אם זה לפני הזמן, אז בעצם כל האיסור של הריגת אדם, הדבר העמוק ביותר שיש בהריגת אדם זה שלא נתנו לו לעשות את התפקיד שלו. ככה זה מופיע בחז"ל כמה פעמים. מה? מה פירוש? הפירוש הוא שאם מישהו, אם אדם הורג אותו, בעל בחירה, יש לו, זה פלא, יש לו כוח לשנות את התכניות שתכננו למעלה. זה העוצמה שיש בבחירה. זה בחירה אמיתית. זה לא כאילו. יש כאלה הרי שטוענים שבעצם אין לבן אדם בחירה, זה הצגה. זה כל הצגה. אבל אם ככה, אז באמת אי אפשר להעניש את הרוצח. המושג של להעניש או לתת שכר, אבל לתת שכר, מה אין למה אכפת לי? לתת לשכר בחינם. אבל לקחת עונש, לתת עונש. מישהו הרג, ואני נותן לו עונש. אם אני אומר שאין בחירה בכלל, וכל הבחירה היא רק הצגה, אז איזה זכות מוסרית יש לשופט לתת עונש לרוצח? והתורה אומרת שצריך לתת עונש לרוצח, ואסור לוותר לו. זאת אומרת שהתורה מקבלת את זה שיש לרוצח, לרוצח הייתה בחירה אמיתית לא לרצוח, ואם הוא לא היה רוצח, הנרצח עדיין היה חי. עכשיו, יש כאלה שאומרים, וזה כך כתוב בתניה, בביאור ארוך על דברי הבעל שם טוב, באיגרת הקודש, הוא אומר, אתה לא צריך להרוג אותו. משהו אחר היה הורג אותו, אבל זה שאתה הרגת אותו, אתה מצדך בחרת להפסיק, שהוא יוכל להפסיק לקיים את התפקיד שלו. אבל אנחנו יודעים שיש דברים שמקצרים ימיו של אדם. יכול להיות שהנרצח קיבל עונש על משהו, בלי קשר לרוצח, כמובן. אבל בכל אופן, אז יבוא אליו בטענה כפולה. תראו לעצמכם חייל שבאמצע אימון גדודי הוא מראה שהנעל שלו נפתחה. כן? אז לא יגידו לו מותק בובלה ולך הביתה. קודם כל הוא יצטרך לעשות את מים, הוא יצטרך למצוא איזה עשב לקשור את הנעל ולהמשיך לעשות את הכל ביחד עם כולם עד שיבוא הסנאטור מהבסיס ויחליף לו נעל, ואחר כך יעמידו אותו לדין, למה מתי שזה התחיל מעיקרה, הוא לא הלך להחליף. מה זה, אתה חיכת שיפתח ככה? זאת אומרת, זה לא, זה מלכות הדערה, כן מלכות הדרקיה, זה לא סתם. הרי לא, הם לא צריכים את כמה גרושים שעולה הנער. הם צריכים לחנך את החייל. ואנחנו כולנו חיילים. בישראל נקראים צבאות השם. וכשבן אדם עושה מעשה שבגללו מתקצרים הימים שלו, באים אליו בטענות. אתה היית אמור לחיות יותר זמן ולתקן יותר דברים. ואסור לך, ושזה אסור, אך ידימכם ונפשתכם לדרוש, אסור לאדם לאבד את עצמו לדעת. הכל בגלל הנקודה הזאת. זה רציחה. עכשיו, איך אפשר? הרי מה אני איבדתי את עצמי לדעת? מה, נגמר החיים שלי, בדיוק הרגע, הרי אני לא יכול לחיות את זה. אז כנראה שיש אפשרות, בן אדם שיקח את הגורל שלו בידיים ויקצר את ימיו או את ימי מישהו אחר. יש אפשרות, למרות שזה פלא בעינינו, אנחנו כל כך רגילים.
מה שנקרא,
ביקש את
אפשרות.
נכון.
הוא מחליט.
נכון, זהו, באמת, מספרים על בעל התניא ששאלו אותו פעם, חולה מסוכן, שהוא לא יכול לחיות יותר מכמה שעות. בשבת מחללים עליו שבת, ככה ההלכה, מותר לחלל שבת כדי להקל עליו, כדי לנסות כביכול להאריך את החיים שלו, אבל באופן רשמי כתוב מה הסיבה, חלל עליו שבת אחת שישמור שבתות הרבה. נו, הוא ישמור שבתות הרבה? הוא לא יגיע לשבת הבא בטוח, אז למה מחללים עליו שבת? אז הוא אמר באמת, זה לא זאת הסיבה האמיתית, הסיבה הזאת היא כדי לסבר את האוזן. אבל האמת שלא זאת הסיבה למה מחללים שבת. זה שנשמה נמצאת בגוף, עוד רגע יש לזה ערך בפני עצמו, ואנחנו לא מבינים, אפילו אם הוא לא יכול לקיים שום מצווה, אנחנו בכלל לא מסוגלים להבין איזה ערך יש לזה שנשמה נמצאת בגוף עוד רגע, אפילו אם זה במצב שהיא לא יכולה לקיים שום מצווה. זה קשור הרבה עם נושא של המתות חסד ועם כל מיני דברים כאלה, שהשם ישמור, שיהיה לכולם רק טוב.
רבי יהודה, משפחה שזכה את החסידים שלו, הוא אמר שהמשפחה זכה
אליהם. שלא יבלבל אותם.
כן,
שהוא לא יכל כבר. אבל שם זה עקיף שבעקיף, ש... בסדר, יש דברים כאלה.
יש
תקנים עמוק
הזה, צדקה או לא.
נכון, אנחנו לא יודעים שום דבר, אני לא יודע. יש חשבונות עוד יותר עמוקים, יש עניין של נורא עלילה על בני אדם, שמאחורי כל זה עומד הקדוש ברוך הוא. גם מאחורי זה שזרקה את האבן, וגם מאחורי זה... אבל זה כבר למעלה מהשגה שלנו לגמרי. זה אולי לעתיד לבוא, אולי נבין בזה משהו, אבל מה ש... האמת, וזאת האמת של העולם, האמת באמת שיש לנו בחירה, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. וזה פועל על שכלם, זה מטפטף, כמו שאמרנו קודם, זה מזיל ומטפטף על השכל. המקור הזה שהוא נוגע באלוקות, הוא פועל על השכל, שהשכל יבחר את האמת ולא את הכדאי. שגם השכל מכיר, כיוון שאלוקות הוא האמת שחי וקיים בקיום נצחי, מלכה לא מתחלף. לשכל צריך לדבר בצורה של שכל, אז אומרים לה, המלך לא מתחלף. אבל למרות שהוא לא מרוויח מזה כלום, צריך לוותר על המציאות שלו ולבחור באלוקות. עכשיו מגיע החידוש, עד כאן זה פשוט, זאת אומרת, אין כאן, זה היה מתבקש, זאת, השאלה הייתה, אז אתה אומר שזה, הוא פיקח, יש לו שכל, זה בא מצד הנפש, אז הסברנו שהנפש משפיעה על השכל שיבחור באמת ולא בכדאי. זה היה הנושא של עד עכשיו. עכשיו הוא אומר ככה, הוא אומר, ואולי יש להוסיף. יהיו צדיקים שכתבו ככה, כתבו, יש ספר ישמח ישראל, הרבי מאלכסנדר, הוא היה לפני מלחמת העולם הראשונה. אז יש המשך לספר, כתב אח שלו, ונקרא תפארת שמואל. הוא כותב דברי תורה בסגנון של אחיו, זה היה האח המבוגר, זה היה האח הצעיר. ההבדל ביניהם זה שהאח הצעיר יותר, על כל דבר הוא כותב אולי. אף פעם לא כותב משהו בטוח. לא ראיתי, אבל פה לפעמים יש ביטוי כזה, שם ממש כל הזמן הוא כותב אולי, 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 אולי. כל מה שהוא לא ראה כתוב בספרים קודמים, הוא לא שמע ברבותיו, הוא כותב אולי. צריך לזכור את זה, זה לא באמת אולי, זה... הם היו אנשים בעלי השגה, והאולי שלהם זה אמת. רק הם לא איזו, הם לא... אולי יש להוסיף. ועל ידי שהבחירה דנשמה שלמעלה מהשכל נמשכת ופועלת בשכל, מתווסף בעילוי נעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה. זה חידוש. זה, רבי נחמן קורא לזה שהירידה היא תכלית העלייה. פגשנו פעם את הביטוי הזה. אנחנו רגילים בחסידות בדרך כלל יש ביטוי שירידת צורך עלייה. יש ביטוי שהירידה היא תכלית העלייה. שהירידה עצמה היא עלייה. כאן יש לנו דוגמה, אנחנו פוגשים בדוגמה כזאת, למרות שזה לא ירידה מי יודע מה, סך הכל ירידה מהנפש אל השכל. אבל הבחירה שהייתה בנפש, היא הייתה בחירה עצמית, היא הייתה מאוד גבוהה, והיה אחדות גמורה עם האלוקות, והיא יורדת ומטפטפת אל השכל, ושם הוא מדבר עכשיו על הבחירה, הוא לא מדבר לא על הנפש ולא על השכל, הוא מדבר על הבחירה, על המושג המופשט של הבחירה. קודם כל היא הייתה בנפש, עכשיו איפה היא? בשכל. ועכשיו היא הרבה יותר נמוכה. עכשיו כל מה שהיא בוחרת באמת זה רק בכוח הנפש. אם היא הייתה, אם היו משאירים אותה לנפשה בתוך השכל, היא הייתה הופכת להיות כדאי נקית, הבחירה הזאת. אף על פי כן, הבחירה לא שהיא ירדה בדרגה על ידי זה, אלא שהיא עלתה בדרגה על ידי זה. איך אפשר להבין דבר כזה? כמובן, אפשר. אפשר להביא, או עצם העובדה שאפשר ליפול ולא נפלים, זה כבר דרגה יותר גבוהה. איך אומרים, ילד קטן שהולך, אם כל הזמן הם נוגעים לו יד, הוא לא יודע ללכת לבד. אז כשהוא הולך לבד ונופל, מעלה גדולה. כל פעם שהוא נופל הוא לומד משהו. אבל תכף נראה, אבל כאן זה... מה?
זה הזאת בעצם מתכונש
את הבחירה. לא שמעתי.
כשזה נופל, שם יש את נקודת הבחירה.
כן, שם יש בחירה, ולפני זה, זאת הייתה בחירה שאין בה בחירה בעצם. זאת הייתה בחירה מוכרחת. והמעלה של הבחירה החופשית שיש בה את שתי האפשרויות, זו מעלה אלוקית אמיתית, כי באמת יש אותה רק לקדוש ברוך הוא, הוא היחיד שיש לו את הבחירה של שתי האפשרויות טוטלית, עד הסוף. עכשיו האדם נעשה בצלמנו כדמותינו, הוא דומה בזה שהבחירה שלו ירדה, כמובן, וזה הוא יגיע בסוף.
מה זה נפש מעל השכל?
מה?
איזה נפש זו מעל השכל? זה נשמה?
יש הרבה דברים מעל השכל, לא דווקא נשמה. הוא מדבר בבת אחת על הדבר הכי גבוה.
נפש מתחת לשכל, אני אגיד.
בוא נגיד ככה, אתה יודע מה, לא צריך בשביל זה אפילו ללמוד תורה, זה קצת פילוסופיה. למדת פעם פילוסופיה? יצא לך, קראת את דקארט, את קאנט, את כל החברה האלה, לא? אשריך וטוב לך, תבוא עליך ברכה של הקהל. אני לא קראתי אותם, קראתי ציטוטים, ואני זוכר מה שאבא שלי אמר לי פעם. זאת אומרת, הוא אמר לי, תגיד לי, היינו עוד ילדים בבית, הוא היה אוהב ככה לשאול אותנו שאלות, אמר, איפה אתה יודע שאתה לא חולים? איפה אתה יודע שאתה לא חולים? בחלום, הרבה פעמים, התחושות הן ממש, אפשר לחטוף את כף לב בחלום ולמות. בחלום, התחושות הן לא. אני בטוח, עד כמה שאני זוכר, שהיו לי חלומות, שהתחושה שבהן הייתה הרבה יותר חזקה מהתחושה שיש לי עכשיו. וכל אחד זוכר דבר כזה. כי אם היה מישהו בא בחלום ואומר שזה רק חלום, הייתי אומר לו, תפסיק להתפלסף. מה זה, נהיית בודהיסט פתאום? מה אתה רוצה? מה חלום? זהו, מה תיגע? זה קר, זה חם, זה כואב, מה? אתה יודע שזה לא חלום. הנה, התעוררת. האמת, שרבי נחמן כותב בליקוטי מהר"ן, בחלק ב' בתורה סמך א', הוא כותב שבן אדם מתי שהוא עוזב את העולם, החוויה שעוברת אליו זה בדיוק כמו בן אדם שמתעורר מחלום. והוא כותב עוד יותר, כל פעם שעולים העולם לעולם, אז עוברים חוויה כמו אדם שמתעורר מחלום.
זה שאנחנו
קוראים
להם ישני
עפר,
זה רק
בשביל השפה שלנו. נכון, להפך. זאת אומרת, אפשר להגיד שהם מתכוונים לגוף, ואומרים את זה בלשון כבוד. אפשר להגיד ישר והפוך איך שרוצים. אבל ודאי, אז זאת אומרת שזה כתוב, זה כתוב בספרים הקדושיים, שככה זה, זאת אומרת, שבאמת, בכל דרגה שאנחנו נמצאים, אנחנו באיזושהי רמה של חלום, וכל פעם שעולים, עולים עד שבסוף מתבטלים כל החלומות. מתי מתבטלים כל החלומות? מתי שאנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אף על פי כן, זה לא חלום כמו שהפילוסופים מדברים, וגם לא חלום כמו שהמיסטיקנים מדברים, זה משהו אחר. יש איזה ערך אחר. בואו נחזור לדוגמה פשוטה. אתה מכיר את זה? שאתה מתעורר מדפיקות, וזה הופך להיות חלק מהחלום שלך. ואז כשאתה מתעורר, אז אתה רואה שבעצם מישהו דפק. והיופי הוא שהחלום, זה הופך להיות הסיום של החלום. כל החלום הוביל לקראת הדפיקות שהם נכנסו בסופו. איך ידעת שייכנס בסוף דפיקות כאלה? יש איזה שם, חלומות הנמקה. חלומות הנמקה, החלום גורם, החלום הופך להיות נימוק של הרע שמופיע בסוף. אתם זוכרים חלומות כאלה? איך זה? כמה דיו שכתבו על זה, היו כאלה שניסו ממש, אמרו, לא, אתה התחלת לשמוע את החלומות. הרי חולמים הרבה יותר מהר, מה שהמוע הרבה הרבה יותר מהר. אפשר לחלום בחצי דקה, חלום כזה ארוך, שרק לספר אותו לוקח 10 דקות, ולהציג אותו בדרמה על הבמה יכול לקחת שעתיים. וחלמתי אותו בדרמה בחצי דקה. אז יכול להיות שהתחלתי לשמוע תוך שינה את החלומות, ואז הופיע החלום, והחלום סוף מעשה במחשבה תחילה הוביל אותי כדי שאני אבין את ה... היו כל מיני כאלה שניסו להסביר ככה. היה, שמעתם על הלל צייקלין, שמעתם, ידוע, השם יקום דמו, נהרג אצל הנאצים. הוא היה חבר של הרב קוק, הוא היה ממש אחד מהגדולים, היה בעל תשובה. הוא היה אדם קדוש, ממש היה... אז הוא, הבן שלו היה כזה... גם כן, האב, הוא כתב הרבה דברים דומה לאבא, הוא כתב, הבן שלו כתב על חלומות הנמקה, הוא כתב קונטרס שלם, ככה, המון המון דפים. ונדמה לי, אם אני זוכר נכון, שהמסקנה הסופית שלו, זה שכל התירוצים וכל הסיפורים זה הכל לא נכון. והתירוץ היחיד ההגיוני, והוא מפריך את כולם, התירוץ היחיד ההגיוני זה שזה פשוט השגחה פרטית. זה מקום שהקדוש ברוך הוא נגע לנו באצבע והראה לנו, הנה אני קיים, יש מנהיג. זו הוא השאיר איזה פינה. אבל על כל פנים, מה שאנחנו רואים שיש בתוך החלום, אנחנו לפעמים מזהים דברים שהם אמיתיים, אנחנו לא תמיד מפרשים אותם נכון, אבל הוא מביא שם גם הרבה דוגמאות של חלומות כאלה, זה פשוט מרתק לקרוא את זה. אנחנו לא תמיד מפרשים את זה נכון, אבל בתוך המציאות של החלום הזאת יש אמת. עכשיו יש עוד דבר אמיתי בתוך החלום, יש שני דברים אמיתיים. קודם כל, בתוך המציאות שלנו פה, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מקיימים מצוות, כן? זה דומה לדברים האלה, שזה בא מהעולם האובייקטיבי ונכנס בתוך החלום. עכשיו, דבר נוסף, יש דבר אחד שהוא ודאי קיים, גם בחלום, יש משהו אחד שהוא קיים באמת. מה זה הדבר הזה שקיים? החולם. יש תרגיל ביוגה שאתה יושב ואתה מוחק את כל העולם. מכירים את התרגיל הזה? אבל המוחק נשאר לך ביד. ויש עוד דבר שתמיד נשאר, ועל זה דווקא רבי נחמן מדבר שם, תחושת הזמן. אתה לא יכול למחוק את תחושת הזמן. אתה יכול לדמיין שגם את תחושת המרחב אתה לא יכול למחוק. אלא אם כן אתה נכנס לטרנס כזה עמוק, פרימוס והכל נמס. זהו, נמס ומתנדף בקוסמוס. אין שמש, אין ירח, אין כוכבים, אין כלום. הכל איננו. הגוף שלך הלך, הכל. השמש איננה, חושך, קר, חם, לא משנה. אין כלום. אבל המרחב קיים, אתה יכול כנקודת מבט לזוז ממקום למקום ולראות שאין כלום בתוך המרחב הזה. והזמן קיים, תחושת הזמן קיימת, אתה כנקודת מבט יכול להיות קודם כאן ואחר כך שם. יש קודם ואחר כך, שני הדברים האלה אתה לא יכול למחוק. כי למה אתה לא יכול למחוק את שני הדברים האלה? כי שני הדברים האלה הם היסודות של העולם. מה שמאפיין רמה של עולם מסוים זה הזמן והמקום שבאותו עולם. ההבדל בין עולם לעולם זה שבעולם אחר הזמן והמקום הם שונים. בתוך כל עולם יש הרבה דרגות. אתה מדבר על עולם הצומח, לעולם הדגים, איך קוראים, עולם הדממה. מדברים על הרבה עולמות. יש עולמם של בני אדם, יש עולמם של נסיכים ושל מלאכים, יש כל מיני דברים. יש הרבה עולמות בתוך העולם שלנו.
בעולם של הנפש.
כן, אבל בדיוק. אז הנפש נמצאת בתוך תודעה של עולם ושנה, זאת אומרת של מרחב זמן. וברגע שיש עליית נשמה, למשל, מה זה עליית נשמה? מה ההבדל בין עליית נשמה לבין סתם איזו מדיטציה עמוקה או משהו כזה? שבעליית נשמה, הצדיק, הנשמה שלו עולה לחוויה אחרת של מרחב ולחוויה אחרת של זמן. הבעל שם טוב, כשעשה עליית נשמה, אז הוא ראה הדברים שעד שהם ירדו פה, הוא ראה את השורשים של הדברים, הוא לא ראה את הדברים, הוא ראה את שזה לקח 15 שנה עד שהעולם שלנו יכול לקלוט אותה. הוא ראה תופעה, שאומר, התופעה הזאת פה בעולם נראית כך. זאת אומרת, כל נביא, כשהוא רואה, ראיתי מנורת זהב, וראיתי מקל שקד, מה הוא רואה שם? הוא רואה מהות רוחנית שהיא נראית כמו מקל. זאת אומרת, שאם יתרגמו אותה לשפת הגשמיות, אז היא תהיה מקל. הוא רואה שקידה, שקידה זה מהות רוחנית, שקידה זה לא לוותר ולא להפסיק ולא, עם מקל שקד ביחד, הצירוף של שניהם זה משהו נוראי, זה היה חורבן בסוף. זה כי שוקד דניאל דברי לעשותו, התחלה של ירמיהו, שקוראים את זה ככה בשבועות לפני תשעה בהפטרה. אז מה הנביא ראה? הוא ראה תופעה רוחנית בעולם אחר, שכשהיא תשתלשל למטה, ייווצר מהתופעה הזאת מקל של שקד. וזה ברור. הבעל שם טוב עשה עליית נשמה, אז הוא ראה שורשים של דברים שאם הם פה בעולם אז זה צריך לראות כך וכך, אבל כשהוא חזר לעולם אז הוא ראה את הדברים האלה בעולם רק עבור כמה שנים. זה ברור, כי הוא הגיע למקום, וכתוב שהעליית נשמה של הבעל שם טוב היה להיכלות של עולם היצירה. הוא לא עלה לעולם הבריאה, הוא לא עלה לעולם האצילות, הוא רק עלה לעולם היצירה סך הכל, אבל החוויה של הזמן הייתה שונה לחלוטין. ויש מקומות שבהשגה שלנו כבר בכלל אין זמן, בעולם האצילות כתוב שזה לגמרי למעלה מהזמן, ושזה כתוב שיש בזה איזה מימד של אינסופיות לספירות שם. לא כל כך מובן לנו הכל, אבל זה לא, אין אף אחד לא, זה לא תנאי אמיתי שאנחנו צריכים להבין כל דבר. לא נורא אם לא נבין, אבל הדבר הוא כך. ויש לנו, מה?
עוד איזשהו צד של הכל צפון
ברשות נתונות? כמובן שזה קשור עם זה, קשור עם זה, אבל הבחירה של האדם היא גם ממקום מאוד גבוה, היא מתחילה ממקום גבוה. גם הרשות נתונה לא מתחילה רק מפה. זה טעות לחשוב שהבחירה נמצאת פה, פה, כמו שאומרים, פה זה הטכניקה של הבחירה, נמצאת רק פה בעולם הזה. אבל הכוח לבחור, הוא מגיע מאותו מקום שעליו נאמר שהכל צפוי. רק, בסדר, איך שזה מסתדר ביחד, אנחנו לא יודעים, אבל זה מגיע ממקום מאוד גבוה. להפך, זה שאדם יכול לבחור בזה הוא דומה לקדוש ברוך הוא. היחיד שיש לו בחירה זה האדם, והקדוש ברוך הוא, למי יש לו בחירה? באף אחד. עכשיו... עוד מעט, רגע, לא סגרנו את המעגל, לא שכחתי אותך. עכשיו, מה שיוצא, זה יוצא דבר כזה. החולם הזה, החולם שקיים, שאתה אומר שהכל באמת חלום, אז בוא נרקח את הביטוי, במקום להגיד חלום, אולי נגיד משהו אחר. באמת המילה חלום לא כל כך מתאימה. היא מתאימה רק בשביל, כמו שם אצל רבי נחמן, בשביל להוציא את הבן אדם, הוא לוקח יותר מדי את העולם ברצינות, אז אמר, עוד דע לך שזה חלום. אבל האמת, אם בן אדם יחשוב שזה חלום, הוא בכלל לא ייקח את העולם ברצינות. צריך למצוא את האיזון. אז יש מילה אחרת בעברית, יש מילה, תופעה. תופעה. תופעה זה לא חלום. רגע, זה בדיוק. אני יכול להיות צופה, ואני יכול להיות, אני יכול להזדהות עם התופעה. זאת אומרת, למשל, אם אני טוען שאני הגוף, ומישהו דורך לי על האצבע, אז אני אומר, למה אתה דורך עליי? כן? אז למעשה הגוף זה תופעה. אני צופה בתופעה. אבל להיות שאני מלובש בגוף, אז אני שוכח. זה המושג של ירידת הנשמה לגוף, זה לשקוע בתוך הגוף, ולשכוח שאני רק צופה. אני צופה מתוך הגוף החוצה. אני רואה את הגוף של אלה שיושבים מולי. אני רואה את הקיר. אבל על עצמי, לתפוס נקודת מבט משם ולראות את עצמי, או לתפוס נקודת מבט מבפנים, או בכלל להסתכל פנימה במקום החוצה. כל הדברים האלה, זה כבר תרגיל. למה זה תרגיל? בגלל שאני מזדהה עם הגוף. יש בן אדם שכבר עלה הדרגה, הוא כבר לא מזדהה עם הגוף, הוא מזדהה עם המידות. הוא מזדהה עם השכל. כן, אז, אבל האמת היא שיש הנקודה, כמו שדיברנו בחלום, יש את החולם ויש את החלום, נכון? אותו דבר, יש את האדם, את האני, ויש את התופעות. בשביל זה, שם, כשהוא, בתרגיל ההוא שדיברנו עליו, כשהוא מוחק את כל התופעות, ישנם שני תופעות שלא יכול למחוק אותן, בגלל שהקדוש ברוך הוא הוריד את האני שלו, מתוך העולם הזה, והעולם הזה מקיף אותו מכל צד, והוא עדיין לא הגיע לדרגה של עליית נשמה. אז לכן את שתי התופעות הבסיסיות של הזמן והמרחב, הוא לא יכול למחוק. שאם בן אדם שקוע בתוך השכל, אז הוא לא יכול לראות את העני שלמעלה מהשכל. כמו שאתה אומר שאתה לא רואה נפש מעל השכל, יכול לבוא מישהו ולהגיד שהוא לא רואה נפש מעל התאבות שלו. כל אחד תקוע במקום אחר. אבל השכל הוא תופעה, סך הכל. השכל הוא תופעה. ומי שחווה את התופעה, זה הנפש שהיא למעלה מהשכל. ואת התופעה זה כמו הופעה. הופעה צריכה קהל. אם אין קהל, אין הופעות. אם משהו מופיע, זאת אומרת שיש מישהו שצופה בהופעה הזו. מי זה הצופה? אני. הוא צופה בהופעה. עכשיו הוא צופה בהופעה, והוא גם יכול להתלבש בתוכו. עכשיו, היופי הוא, היופי של העבודה של האדם, שזה פלא גדול, שהוא יהיה בתוך זה, ושהוא יזכור שזה לא כך בעצם. זה קצת שפה של המהר"ל. המהר"ל מדבר הרבה על בעצם ובמקרה. אתם יודעים מה זה, מה הכוונה במקרה ובעצם? מה המושג? אני אגיד ככה. המים עומדים פלס. תזזתי אותם, זזים קצת. עוד דקה הם יעמדו פלס. הם לא יכולים לעמוד אחרת. אם אני אזיז את זה ככה, הם ימשיכו לעמוד פלס. נכון? עכשיו, זה שהמים עומדים פלס זה בעצם. לא יכול להיות אחרת. אני יכול גם לקחת קמח ולהעמיד אותו פלס. אבל זה לא בעצם, זה במקרה פלס. יצא לי. אני יכול גם לעשות את זה לא כך. זאת אומרת, האדם נמצא בתוך עולם, שבעולם יש מרחב, יש זמן, יש שכל, יש רגש, יש תאוות, והבן אדם, כל אחד לפי הדרגה שלו, עד איפה שהוא, הוא ירד עד למטה, מטה, מטה, מטה. עכשיו, הוא מתחיל לעלות חזרה, להשתחרר. יש דברים שהוא כבר צופה בהם כתופעה, כן? כמו ילד קטן שעוזב את הדובי. כן? עכשיו הוא כבר מרשה לאח אותו לשחק, הוא כבר גדל. לפני זה, אוי ואבוי, אם היא תיגע בדובי, אז אנחנו, בתחילת העבודה שלנו, אז אנחנו, בהתחלה אנחנו כמו הילד הקטן עם הדובי, עם כל זה. לאט לאט יש תהליך של התבגרות, שאם בן אדם לא עובד על עצמו, אז הוא נשאר ילד קטן כל החיים שלו. חסידים היו אומרים, יש כאלה שנפטרים בגיל 70, והם, מבחינה מנטלית, הם ילדים בגיל 3, הם משחקים מתחת לשולחן, ככה היו אומרים. אז יש תהליך, בן אדם עובד על עצמו, הוא יוצא, 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 יוצא. וכל פעם שהוא יוצא, אז את מה שמזה שהוא יצא, אז הוא רואה שזה רק תופעה. זה הוא רואה, הוא מרגיש. אבל העבודה של האדם זה לזכור שאותם דברים שבהם הוא תקוע ומהם הוא לא יכול לצאת, לזכור שגם הם רק תופעה. וזה בעצם הנחת רוח הגדולה, זה המושג של דירה בתחתונים שאנחנו בונים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, שיהיה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא זה יהיה בגלות, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך המציאות של העולם, עם הדומם, עם הצומח, עם הכל, ונסתכל על הכל ונראה את הכל כאילו, בסדר, מראים לנו גם דבר כזה, יש גם עולה, אבל לא מחויב המציאות.
יש שאלה, התיקון הוא רק להיות סופר מול התופעה, או
שעבודת
התיקון
היא
בתוך התופעה?
יש שלוש דברים. מה שכבר תיקנתי אני כצופה, אני כצופה, מה שעדיין לא תיקנתי, אז אני בתוך התופעה, ודאי. עכשיו יש דבר נוסף, אבל חוץ מזה שהתיקון הוא בתוך התופעה, ואני עדיין לא יכול להיות צופה, לזכור שבעצם הייתי אמור להיות צופה.
אפשר להיכנס למצב
שלי? אפשר.
להיות בתוך התופעה ולבנות איזושהי נקודה
תפקית, זה התיקון? זה לא, אפשר לבנות בצורה של דמיון איזה נקודה תצפית, אבל זה דמיון. התיקון הוא זה כמו שאמרנו קודם, בכל מקום שאני נמצא, אם אני לא גונב כי אני פוחד בצוהר, אז התיקון שלי הוא לא לגנוב מתי שאף אחד לא רואה. למרות שאני עדיין רחוק מלהיות צופה על עצמי בתכלית, אבל אין שום סיכוי, אפילו אם אני אקח את כל הקורסים של כל הדמיון המודרך שבעולם וכל זה, אם אני עדיין אמשיך לגנוב, אני אף פעם לא אהיה צופה, זה רק יהיה דמיון שער. זה לא יהיה דבר אמיתי. כדי שזה יהיה דבר אמיתי, אז חז"ל אמרו לא המדרש עיקר אלא המעשה. קודם כל אני צריך לתקן את המעשים שלי. אני הדגשתי דווקא מעשים, כי המעשים קשורים לעצם יותר משל כל המדרגות האחרות. המעשים הכי קשורים. אם בן אדם לא יודע לעשות, אז יש נתק בין הנפש לכל כל העניין הזה, דבר עמוק. מה, מה?
עשייה לא צריכה לבוא מאיזושהי נקודת תקציבית? שבהתחלה וירטואלית ואחר כך
נראות
אותה
ממשית? יכול להיות, אז הדרך כדי לתקן, אם זה רק כדי לתקן את העשייה, אז הכל קשר, הכל טוב, ודאי. אפילו תנועה פיזית, אם בן אדם לא מצליח לעשות עם המדמיין שהוא עושה, אחר כך הוא עושה אותה יותר כך. זה פשוט כך, עד הרבה. בשביל זה אנחנו מתפללים ומתבודדים ומדמיינים את כל הטוב ועושים את החשבון של הנקודות הטובות וכל, ובוודאי, אבל צריך להחזיק ראש, לדעת שאני עוד לא שם. זה רק כלי כדי לתקן את המעשה. זה רובד אחד. אחרי שאני אתקן את המעשה, אז אני יכול לאט לאט, בו זמנית, הנקודה הזאת שהיא רק דמיון שם, שהיא עזרה לי כדמיון שם, היא הופכת להיות דמיון אמיתי. זה נקרא אצל רבי נחמן, זה נקרא לברר את הכוח המדמה. זה נקרא בירור המדמה.
זה בעצם מה שאתה אמרת קודם על הבית כנסת?
זה קרה בחסדי השם. אבל זה יכול לקרות, כן? זה יכול לקרות על ידי עבודה. אני לא יודע אם זה ממש דומה, אני לא יודע, אני קשה לי לחשוב עכשיו על זה. זה עדין מאוד למצוא את הקשרים. יכול להיות. יכול להיות. מה זה? עוד פעם, כוח המדמה זה הכוח שיש לנו לדמיין דברים ולהשוות ולהפריד וכל זה. עכשיו כשהמדמה הזה לא מבורר, אז הוא מנפיק לנו תוצאות לא הכי אמיתיות. ולפעמים אנחנו בכוח לוקחים אותו ומשתמשים בו לדברים טובים מעל הדרגה שלו, וזה טוב מאוד, אבל הוא עדיין לא מבורר, הוא מצד עצמו עדיין לא מבורר. מה שאין כן, כשהבן אדם מתקן את המעשים שלו, אז הוא יכול, אם הוא ביחד עם תיקון המעשים, הוא מדמיין את הנכון, הוא מדמיין שהוא רק מסתכל מה, על, על כל, כאילו הוא לא... הוא לא שוקע בתוך העולם, הוא משתמש בעולם, הוא צופה על העולם, אבל הוא לא שוקע בתוכו. הוא מדמיין את זה תוך כדי שמתקן את המעשים, אז ייתכן יותר שהדמיון הזה יהפוך להיות ממש לא מקום. למרות שעדיין לא הגיע בשלמות, אבל יש לה איזו אחיזה במשהו. וכן הלאה, וככה זה עולה מדרגה לדרגה, כל הזמן. וזה עד, עד אין קץ, זה לא פשוט. בסוף בן אדם יכול, יש אצל הערבים תעשה אצלה, יש בסוף הספר דרך המלך, אתם ראיתם פעם את הספר? את ראית? יש בסוף הספר, בדף תפנון, עמוד תפנון, יש עניין שנקרא תורת ההשקטה. בעניין ההשקטה, זו הכותרת, זו רשימה שמישהו כתב מהתלמידים שלו, שהוא כותב ש... הוא למד שם עם איזה חבר, שהחבר הזה היה מאוד בעל מדרגה מאוד גבוה, והרבי קרא לחבר, אז הוא נכנס ביחד איתו, אז הוא זכה לשמוע. בסוף מה שהוא הוא נשאר, אז הוא כתב את מה שהם כולם הלכו שם. זה נשאר כתוב. אז הוא כותב שם שיש עבודה לבן אדם, הוא כותב בכלל בספרים שלו, הוא כותב שאם בן אדם היה... יכול לזכור מחשבות שלו של ה-24 שעות הקודמות, פתאום רואה את זה כמו סרט, אז היה מגיע למסקנה שההבדל בינו לבין משוגע זה רק בביצוע. במזרח קוראים לזה תודעת הקוף המקפץ. המחשבה, כל שנייה, זה בלי קשר בכלל, כל האסוסיאציות, שיגעון גמור. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, תשב בשקט, ותנסה לצפות מאיזה נקודת על על המחשבות שלך, בלי להתערב, רק לבדוק מה אתה חושב. ככה הוא כותב. וכשאתה מסתכל עליהם, אז הם חייבים, פתאום אתה רואה רווחים, הם חייבים לשקוע. זה חוק טבע, ואנחנו לא מבינים איך שזה עובד, אבל ככה זה. המחשבה משתוללת כשאנחנו לא מודעים. יש תהליכים שמתבצעים בחושך, ככה. ויש את המפנה להם זרקור, הם פתאום מתיישרים יפה, ככה, דרך ארץ ונימוס. ואז הוא אומר, מתי שהמחשבה נרגעת, יש עם מי לדבר, אז הוא נותן שם איזה מנטרה לחזור עליה, והוא נותן דוגמה, והוא כותב שצריך להיזהר שהדבר הזה לא יחזיר את האדם למצב התודעה הרגיל. כי אז הוא לא עשה שום דבר, כל העניין שלו זה להשקיט את המוח, להגיע, הוא לא מדבר שם על, בשפה שמדברים היום על גלי מוח, על אלפא, על בטא, על כל הדברים האלה, אבל הוא מדבר ממש דומה, הוא קיבל את זה מרבותיו, זאת אומרת, הוא מדבר על, הוא היה מצאצא המגיד מקוז'ניץ, ושם היה עבודה כזו. אז הוא כותב את זה, הוא דיבר ביידיש, ומישהו כתב את זה בעברית של לפני מלחמת העולם השנייה, אין שם שום ביטוי מהביטויים המודרניים שאנחנו רגילים אליהם. אבל הוא מתאר משהו שהיום עושים אותו בהרבה קורסים, בהרבה מקומות. אבל הנקודה היא שמה שמעניין כאן זה כך. הוא בוודאי לא רוצה שבן אדם ירמה את עצמו ושיהיה לו איזה חצי שעה של הונאה עצמית. ודאי שזה לא הכוונה שלו. אז רואים מפורש שלמרות שבן אדם הזה הוא עדיין לחוד בתוך המחשבות שלו, הוא עדיין לא צפה על המחשבות. זה לא המקום האמיתי שלו. אף על פתאום הוא מרשה לו לעשות תרגיל כזה. יכול לבוא מישהו מקוצק ולהגיד, היי חבר'ה, מה אתם עושים? מה אתם עושים חוכמס? זה לא אתם, אחר כך תלך ברחוב עוד פעם, יהיה לך את הקוף המקפץ במוח. זה לא אמיתי, אז תעזבו את זה, זה לא המדרגה שלכם. נכון? ככה יכול לבוא מישהו ולומר. אז הוא אומר, לא, הוא לא בדרך אחרת. הוא אומר, זה באמת עדיין לא אתה, אבל אם אתה תוך כדי מתקן את המעשים, ואתה גם משתמש בזה כדי לתקן את המעשים, כי רואים שם את הדוגמאות שהוא מביא בתור מנטרה, אחרי שהמוח נשקט, אז הוא מביא בשם, הוא מביא למשל עניינים שמיים לאהבת השם, ליראת השם, כל מיני דברים כאלה. אני לא זוכר, הוא מביא דוגמאות, אבל בעצם הנקודה היא לעורר את האהבה, לעורר את היראה, הוא מדבר על רגשות. זה מנטרה רגשית, זה לא מנטרה סתם. ובמצב הזה זה חודר. כמובן שזה קיצור דרך, ויש כאלה תמיד שלא אוהבים את הקיצורי דרך, נגיד בחב"ד לא תמצא דבר כזה. תגידו לבן אדם להתיישב ולחשוב על גדולת השם, עד שהלב שלו יצעק. כן, פשוט, מה זה, זה... שיצמא לך נפשי. לא על ידי השקטת גלי המוח ולא על ידי מנטרה. אבל היו שיטות כאלה, היה תמיד, היו כל מיני גישות. יש, הרב אריה קפלן כתב ספר על הדברים האלה. אז כל הדורות הוא מצא אנשים שהתעסקו ביהדות, שהתעסקו עם זה. על כל פנים, אבל מה שרציתי לומר, שזה מותר בגלל שני דברים. גם בגלל שביחד עם זה אנחנו מתקנים את המעשים, וגם בגלל שאנחנו רוצים דרך זה לתקן את המעשים עוד יותר. מה שאין כן, אם היינו לוקחים את זה כתחליף לעבודה, ורק להיות במצב רוח, בהי הזה, בחצי שעה, ולרצות שזה לבד יעשה את העבודה כל היום, אז זה, לא יודע, זה לא אסור, אבל זה לא בדיוק, בדרך כלל צלומות העולם זה הולך ככה. ככה, זה ההנחיה, אתה עזוב. תשכב חצי שעה, תשכב חצי שעה, תיכנס למצב, ומה שאומרים לך שם תעשה, וזהו. אתה תראה שהכל התחיל להסתדר לבד, יכול להיות שזה באמת מסתדר לבד. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את התיקון, כמו שאומרים, בידיים. לא רק ש... כל הדברים האלה זה מקיף, זה עזרה, אבל צריך גם לעשות... רק צריך לעשות ככה שלא יקלקל, אדם צריך ללכת עם עצמו, יש מרדי נחמן שהוא כותב שאדם, זה שאדם צריך הרבה סבלנות, הוא צריך את הסבלנות הזאת גם עם עצמו. אדם שאין לו סבלנות לעצמו, אז הוא פשוט, הוא יכול לעשות כל המדיטציות בעולם, אבל אחר כך אם הוא ינהג עם עצמו עם אגרסיביות, אז הוא יקרא, הוא פשוט, הוא יקלקל חזרה את הכל. ואז תבוא ריאקציה והוא ייפול. אדם צריך ללכת עם עצמו בהרבה סבלנות. וסבלנות זה אומר, לחכות. וזה, אמרו משל על זה חסידים, כמו אחד שעומד ליד דלת סגורה, כך היה הסגנון, אני לא יודע, שמעתי כך, שחסיד יכול לעמוד ליד דלת סגורה 60 שנה, ולחכות שתיפתח הדלת, אז הוא ישים רגל. ככה היו אומרים. מה?
יותר אני גם כל הזמן.
כמובן, אחרת אתה לא תראה שהדלת יפתחת. אז בשביל זה אמרנו שהבירור צריך לעשות עם השכל הפשוט שלנו ועם התורה. זה מה שצריך לעשות, את הבירור קודם, למה ללכת. זאת אומרת, בשביל זה אמרתי, אני, תראי למשל, אם לא הייתי מוצא את מה שדיברתי עכשיו, לא הייתי מוצא בדרך המלך, אז הייתי, בסדר, קראתי את אותו רעיון בכל כך הרבה מקורות, וראיתי את זה בכל כך... היה לי סימן שאלה. למה סימן שאלה? בגלל שאני לא רואה את הכל. יכול להיות שזה מאוד מתאים, אבל יכול להיות שיש לי תפקיד שאני צריך דווקא לעקוף את העניין הזה, ולא לא להשתמש בקיצור דרך הזה. שאתה צריך לעשות אימון והם מובילים אותך על איזה, על איזה, על איזה הר, תהיה רק רגע, אפשר לקחת את הרכב, יש פה שביב. אז הרי לא שייך. אבל ברגע שיש גדול בישראל, כמו רבי מפיאסצה, שהיה אחד מהכי גדולים בפולין בזמנו, והיה יהודי קדוש, ושהוא מביא דבר כזה, אז אני יודע שזה, שיש דרך כזאת. אפשר ללמוד אותה, אפשר לעשות אותה, אפשר ללמד אותה. יש דבר כזה. אז אני יודע שהדלת הזאת היא דלת אמיתית. אני לא צריך לחשוש יותר. אבל כמובן, אם אני מוצא דלתות במקומות אחרים, אני צריך לשאול, כי לפעמים זה נראה אותו דבר, אבל זה כמו לקחת את האוטו במקום לטפס ברגל על ההר. זה יביא אותי יותר מהר, אבל לא זה מה שרצו, הם רצו את הטיפוס. לא רצו שאני אהיה למעלה, רצו את עצם הטיפוס. אז איך אני יכול לדעת? יש לפעמים שרוצים שאני אהיה למעלה, יש לפעמים שרוצים את עצם הטיפוס. אני לא יכול לדעת. ובשביל זה יש אנשים ששאר לשאול אותם, יש יהודים שיודעים יותר, שמבינים יותר. לא יודע, אבל דברים שכתובים ודאי שאפשר, מה שעכשיו? מה? אז כאן מתחיל פרק, אז בואו נשאיר את זה כבר. טוב. נתראות.